אז ערב טוב, אז כמו שאודליה הזכירה אתמול בערב בשיחות הדרמה, מה שנקרא שיחת דרמה, אנחנו משתדלים או מנסים להציע מבט יותר רחב, אפשר לומר, להתבונן ככה בעיניים של דרמה על הדברים. והזכירה גם את פמה צ'ודרון, שאי אפשר שלא להתחבר אליה, באמת מורה מופלאה ומעוררת השראה, והיא אחד המשפטים באותו ספר שכולם מרבים לצטט ממנו, מתאים לזמננו. כשהדברים מתפרקים היא אומרת כך: אם נסכים לוותר על התקווה שחוסר ביטחון וכאב יימחו מן העולם, נקבל את האומץ להירגע עם השבריריות של המצב שלנו. עוד פעם. אם נסכים לוותר על התקווה שחוסר ביטחון וכאב יימחו מן העולם, נקבל את האומץ להירגע עם השבריריות של המצב שלנו. עכשיו שאי אפשר לנסח את זה טוב יותר. ובאמת כדי ככה ללכת עם הכיוון הזה שהיא מציעה, אחד הדימויים שאני מניח שרובכם מכירים, שאנחנו רוצים לעבוד איתו, זה הדימוי של שתי הכנפיים, החוכמה והחמלה. אז החוכמה, שהמשמעות שלה זה היכולת לראות את הדברים כפי שהם, אחד התרגומים לחוכמה, אחד המשמעויות של למה אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על חוכמה, פניה, פאלי. ומה זה לראות את הדברים כפי שהם, הרעים, לא מספקים, ונעדרי כל איזושהי מהות קבועה, נפרדת. וההיווכחות הישירה בכך, אם אנחנו אכן צועדים בדרך ונחשפים ופוגשים ככה את הדברים, לצד היותה מאוד מאוד משחררת, היא יכולה גם להיות מאוד מאוד מטלטלת, כמו שאנחנו מבינים וכמו שאנחנו, אני חושב, מכירים על עצמנו. ולשם כך אנחנו צריכים את הכנף השנייה, את הכנף של החמלה, שתאפשר לנו, כן? האיכות שתאפשר לנו לראות אכן את הדברים כפי שהם, ולא להתכווץ. אז זה השזירה הזו של שתי הכנפיים האלה, של החוכמה והחמלה. ואנחנו באמת חיים היום במציאות מאוד מאוד מטלטלת, והעוצמות של הזעזוע, כן? אני אומר את זה בזהירות, אבל אני חושב שאני יכול לומר את זה, העוצמות האדירות של המציאות שאנחנו חיים בימים האלה, שנתיים האלה, כן? מונעות מאיתנו באיזשהו מקום לראות שבעצם אין כאן שום דבר חדש. המציאות היא עדיין כפי שהיא, כן? למרות שאנחנו מדביקים לה כל מיני תארים, כמו זה בלתי נתפס, וזה הזוי, וכל מה שאפשר, וזה אכן כך. ובשיחה היום אני רוצה להראות למה הראייה של המציאות כפי שהיא, כן? של הדברים כפי שהם, ראייה בהירה וחודרת, זה המשמעות של המילה ויפאסנה, מי שלא מכיר ויפאסנה, התרגום שלה זה ראייה בהירה וחודרת, כן? של הדברים כהווייתם, גם אם מטלטלים וקשים, עוד דימוי שאני ככה אוהב להשתמש בו, זה הבוץ והלוטוס, אתם מכירים את זה? שהלוטוס תמיד צומח מתוך הביצה, מתוך הבוץ, כן? היא מפתח לחופש. לשם מובילה הדרך. לא פחות מכך. אז מאפיין המציאות הראשון, וזה גם מוזכר כאן לא פעם, הניטשה, כן, שהפירוש שלו זה הראיות, חלופיות, שינוי, כן. הניטשה מציינת את ההשתנות הבלתי פוסקת של המציאות, את התהליך הזה, את הדינמיקה הבלתי פוסקת של שינוי, חלופה, ולא נוכל להצביע על שום דבר במציאות הזו, שום דבר, כן? מרכיב אחד בעולם הזה שנשאר כפי שהוא היה, כן? קבוע ולא משתנה. אחר שכל מה שנוצר, כל מה שנולד, כל מה שהתהווה, טבעו אחד, לחדול, לדעוך, לחדול, להיעלם. אז פרח מלבלב ונובל, וגם אדם נולד ומת, וזה ברור לכולנו. אבל האמת השנייה הזו, כן, האמת של הניטשה, לא השנייה, האמת המרכזית הזו של הניטשה, כן? כמו כל האמיתות שהבודה ניסח, היא אף פעם לא פילוסופיה. זה לא איזושהי אמת פילוסופית, כן? כולנו מבינים את זה, השכל, אין שום בעיה להבין את זה. הנכד הקטן שלי מבין, הכי חמוד בעולם, כן? מבין, הוא מתחיל לפקוט, הוא פוגש הניטשה, נגמר מה שהיה טוב, מה הלאה, אז בוכים. והאמת הזו יש לה מטרה בדרך, כן? יש לה מטרה מאוד מאוד פרקטית, להצביע על הסיבות לסבל שלנו, כן? וחשוב להבין את זה, כי האשליה של הקביעות, האשליה של הקביעות, של הקביעות, התעתוע של הקביעות, היא לא פחות מאחת מארבע עיוותי ההכרה, מפלסה, הוא גם מכנה את זה מפלסה, אחד מארבעת עיוותי ההכרה או עיוותי התפיסה, כן? הראייה של מה שהראי כקבוע. ומה קרה בהקשר הזה לפני שנתיים, בשביעי באוקטובר? קרסה תפיסת המציאות האולי אשלייתית שבנינו לנו. הקביעות שייחסנו לכוח, לעוצמה, להרתעה, רשמתי לי את זה עם גרשיים כאלה. לחיים הטובים, להתעלמות ממה שרוחש ומבעבע. אז מבנים שלמים, מבנים שלמים, סנקרות, כן? התמוטטו כמו מגדל קלפים. ודוקה, מאפיין המציאות השני, כן? תפח על פנינו. התעוררנו לדוקה. אני רוצה לדבר קצת על המושג הגדול הזה, כן? התעוררות. כשהבודה מדבר על החוויה, החוויה האישית שלו, של ההתעוררות שלו, הוא משתמש במילה בודי. נכון, בודה, בודי, אותו שורש. ובודי בפאלי פירושה התעוררות, אבל לא ההתעוררות שאנחנו מייחסים, enlightenment, שזה גם מילה של לקוחה מהתרבות האירופית, לא בדיוק מתאימה, כן, הערה, אני גם פחות אוהב את זה, אבל בודי זה התעוררות מהשינה בבוקר. זה לא התעוררות מהשינה בבוקר. והבודה באמת אומר שמשהו, אמנם שהוא מדבר על ההתעוררות שלו, הוא אומר שמשהו חווה ככה מתחת לאותו עץ מפורסם, האיר את הדברים באופן שאפשר לו לראות את המציאות באור אחר, כן? אבל עדיין מדובר על החוויה הישירה של התעוררות, של היקיצה מהשינה בבוקר, כן? ומה קורה אז? אנחנו מתעוררים אולי מחלום, יוצאים איזה מין מצב של חוסר הכרה, במובן הזה, כן? ואנחנו מתחילים לפגוש את מה שנתפס כעולם החיצוני, כן? נמצאים בעולם החושים, בעולם הממשי, כן? שבו יש לנו מגע עם אנשים אחרים, עם אובייקטים אחרים, כן? זאת אומרת, אנחנו כבר לא שקועים רק בפנימיות שלנו. כן? יש כבר מגע, דליה דיבר הרבה על מגע בשיחה שלה. מתחילים להיווצר כל מיני סוגים שונים של מגעים, כן? אז זו תנועה מהפנים שלנו, כאילו אל החוצה, אל החוץ הזה, או לעולם. והעובדה שאנחנו פחות ערים לה, אנחנו מתעוררים לעולם או למציאות שבו יש לנו מעט מאוד שליטה במציאות הזו שאנחנו מתעוררים אליה. יותר בלתי צפויה, כן? אז אנחנו צריכים מנגנוני ביטחון. אני מאוד מקווה שאני מתעורר בבוקר ואני אמצא את האוטו שלי איפה שהשארתי אותו. זה בסדר וסביר להניח שאני אמצא אותו אכן שם. אבל עדיין אנחנו מתעוררים למציאות בלתי צפויה. בסדר? ואם יש דבר ודאי בקיום שלנו, זה האי ודאות הזו שאנחנו מתעוררים אליה כל בוקר. ושוב, אם אנחנו חוזרים לחוויה של החיים הנוכחיים שלנו, אז בשביל אוקטובר התעוררנו כולנו באמת לעובדה הזו, למאפיין המציאות הזה שתפח על פנינו בעוצמות המזעזעות האלה. אז העוצמות בוודאי שונות, כן? אבל גם ביום יום שלנו, וזה מה שחשוב לנו להבין כתרגול, כאימון, כן? כתבתי לי בסוגריים, יש דבר כזה בכלל, היום יום הרגיל שלנו, נכון? היום יום הרגיל שלנו. כן? אז אנחנו יוצאים מהדלת ואנחנו לא באמת יודעים מה יקרה לנו. יכולים לתכנן, אבל אין שום ודאות שהתכנונים אכן יתממשו, ואם הם יתממשו, אז גם הבלתי צפוי באיזשהו אופן נמצא תמיד מולנו. וזו הכוונה אולי של להתעורר, ולכן הבודה משתמש במילה הזו, כן? במינוח הזה, כן? זה לפקוח את העיניים ולמצוא את עצמנו בתוך העולם המורכב הזה, כן? בתוך העולם המשתנה והבלתי צפוי של היום יום שלנו. כי כשהבודה מתאר את ההתעוררות הזו, הוא משתמש גם במונח אחר, שאולי חלקכם שמעתם ומכירים, פטיצ'ה סמופדה, בפאלי, בעברית זה מתורגם כהתהוות מותנית, אותו תהליך של התהוות מותנית, אחד הלימודים היותר עמוקים שהדרך מלמדת. זאת אומרת, התעוררות אל עולם, כן, של תנאים ונסיבות, שבו תנאים ונסיבות מסוימים מבשילים ומזינים תנאים ונסיבות אחרים, ותנועה בלתי פוסקת של היווצרות והתקלות שאין לנו כל כך נגיעה או שליטה בה. אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך כל המורכבות הזו, כן, באותו תהליך בלתי פוסק של ממש זיקה הדדית שדברים משפיעים ומושפעים, מזינים וניזונים. אנחנו כולנו מכירים את המהלך הזה, כן? ואין דבר שלא נוגע דבר אחר, למרות שאולי בראייה הישירה שלנו, איך זה יכול להיות שזה קשור בזה, זה קשור בזה. וכשבודה מדבר על זה, כן? הוא מציע על ארבעה דברים, הוא מדבר על זה בהקשר של חוק הקרמה, של לראות את כל המארג האינסופי הזה של תנאים ונסיבות, סיבות ותוצאות. זאת אומרת, אלה הדברים שאני ממש מבקש לא לחשוב עליהם, כי אתם תשתגעו. אי אפשר להקיף את כל ההתרחשות האינסופית הזו, ממש המילים שלו, לא שלי, האינסופית הזו שזה, אבל העובדה הזו היא ודאית. ובחיים האלה שוב לומר, הכל תלוי בהכל, הכל תלוי בהכל, כן? שום דבר לא מתקיים במנותק מדברים אחרים. אנשים לא מתקיימים במנותק מאנשים אחרים, גם הם משני צידי הגבול. אויבים, חברים, ימין, שמאל, לא משנה איך נקרא לזה, לא רק שהם לא מתקיימים במנותק, הם גם מגדירים זה את זה. ללא ימין אין שמאל, ללא חושך אין משמעות. כן? והלוטוס יכול לצמוח רק בביצה, כן? ואת זה למדנו בצורה הכי כואבת אולי לפני שנתיים, אבל אנחנו עדיין לומדים מיום יום, אם אנחנו אכן מוכנים ללמוד, מוכנות ללמוד. זאת אומרת, הבודה לא מדבר, שהוא מדבר על התעוררות, הוא לא מדבר על איזה התעוררות למציאות אחרת, אבסולוטית אחרת, לאיזה עולם אחר, או להתנתקות מהמציאות המוכרת לנו, כן? וזה מה שכל כך רדיקלי אצלו. הוא מדבר בדיוק על אותה מציאות, כן? או מורכבות שאנחנו מכירים וחווים ביום-יום שלנו, ונורא חשוב להבין את זה. כי אפשר די בקלות לקחת את הדרמה למחוזות שהם, זה לא הכוונה. כשהבודה מדבר על חופש, כשהבודה מדבר על התעוררות, הוא מצביע על פוטנציאל שעומד תמון בכל אחד ואחת מאיתנו. מה אנחנו עושים? זה סיפור אחר, אבל זו ההזמנה, זו ההצעה. זאת אומרת, ואני אומר את זה שוב, מדיטציה או התרגול זה לא התעוררות לאיזה מישור אחר של הכרה, למרות שבמדיטציות מעודנות, במצבי סמאדי, אנחנו יכולים גם לחוות מצבי תודעה מאוד מאוד שונים מהמצבי התודעה המוכרים לנו, כן? והבודה גם לא דורש מאיתנו, כן? להתנתק מההתנסויות היומיומיות שלנו, כמו, לא יודע מה, צחצוח שיניים ואכילה או עבודה או כל מה שלא נעשה. הוא מנסה או מציע ללמד אותנו להיות עם ההתנסויות האלה, כן? היומיומיות שלנו, אבל בדרך חדשה לגמרי, בדרך שהיא באמת רדיקלית, באמת טרנספורמטיבית אפילו, כן? בדרך שבה אנחנו לא נדחפים כל כך לפעולה על ידי כל פחד או גחמה או תשוקה שעולה בנו, שאנחנו לא משועבדים להם. מדבר על הכלל, מדבר על השחרור, השיעבוד. בתשומת הלב, אנחנו מדברים על זה גם בריטריט הזה כאן, תשומת הלב שהבודה מציע לנו היא הרבה יותר נוכחת ומודעת לכל מה שיש, באמת לכל, כן? היא אומרת שאנחנו, כדאי שנהיה יותר, אני מדבר עכשיו על המדיטציה, יותר ממוקדים, יותר יציבים, יותר נוכחות, כן? ועל בסיס השקט הפנימי הזה, ללמוד איך להתבונן באופן יותר ישיר, וללא, או לפחות עם פחות הסחות דעת, לכל מה שקורה בחיים שלנו, לא רק במדיטציה, רגע אחרי רגע. ואולי המשמעות של זה. אז התרגול של מדיטציה, תשומת הלב, אפשר לקרוא לזה גם ככה, שהבודה מציע, ובעצם התרגול של הדרמה שהמדיטציה היא הבסיס שלו, כן, הנגזרת ממנו, הוא פשוט ללמוד להתעורר, ממש לפקוח את העיניים לדרך החדשה הזו שבה אנחנו יכולים להיות כאן ועכשיו, זו הזמנה, אבל מזווית אני חושב אחרת. שונה. וכדי להגיע למצב הזה, הבודה לא מציע לנו סתם לשבת ולהתבונן בנשימה שלנו. להיות עם זה לא הנחיה. להיות עם הנשימה, למרות שגם אני אומר את זה, להיות עם הנשימה. אבל לא סתם להיות עם הנשימה, או רק להיות עם הנשימה באופן הזה. הוא אומר לנו להתחיל לשים לב לכמה מאפיינים של המצב הזה, כן? שאנחנו מתעלמים מהם בדרך כלל, זאת אומרת, הראיות שדיברנו עליה, כן? התנועה, הדינמיקה, בלתי פוסקת, החלופיות, כן? העובדה שבכל מה שאנחנו חווים, חווינו אי פעם ואי פעם נחווה או נתנסה, כן? אין שום דבר שהוא באופן מהותי, כן? מעצם טבעו אני או שלי, הוא קרא לזה אנטה, אפשר לתת לזה שמות, הראשון היה ניצ'ה, זה אנטה, כן? והסבל שנגרם לנו כתוצאה מחוסר היכולת שלנו לראות שכך הם הדברים ולהשלים עם זה. לזה הוא קרא דוקה. אנטה, אניצ'ה, אנטה ודוקה, כן? ולהתחיל לראות, כן? שאין באמת רק בוץ, ושגם הלוטוס יכול להיות איזה אשליה, אם כל החיים נחפש את הלוטוס ונתעלם מהבוץ, אז אנחנו די מהר נמצא את עצמנו שקועים היטב בבוץ. כן? אם הלוטוס מצטייר כאיזה מחוז שאנחנו רחוק מאיתנו. כן? כי תרגול אינטליגנטי עוסק תמיד בדבר אחד, כפי ששוב פמצ'ודון אומרת, כן? הפער הזה, הפער בין התקוות, בין הציפיות, בין החלומות שלנו שהחיים יהיו אחרת מכפי שהם, וחוסר מוכנות שלנו לקבל את מה שהחיים מזמנים לנו. על הפער הזה יושבת הדוקה שלנו. ואם אנחנו צועדים בדרך שהבודה מתווה לנו, האמת הראשונה מזמינה אותנו לראות, ללמוד, להבין מהי דוקה, מה זה המילה הגדולה הזו, כן? ובעיקר איך היא נוצרת. כי גם דוקה זה מבנה, גם דוקה זה משהו שנוצר, זה סיטואציה שנוצרת. והרבה פעמים יש לנו חלק מאוד מאוד פעיל ביצירת דוקה. כמו שיש לנו חלק פעיל בכל היצירות של חיינו, בכל המבנים של חיינו, כן? אז להבין איך היא נוצרת, כן? כי זו הדרך להפסיק אותה. וכבר באמירה הזו, כבר באמירה הזו, מסתתרת עוד דוקה. מה הדוקה שמסתתרת שם? חוסר המוכנות שלנו, שזה גם מובנה, לפגוש קושי. מי רוצה לפגוש קושי? בשביל זה הגענו לדרך, הגענו לדרך כדי ללמוד איך להשתחרר מקושי. כשאני הייתי ילד קטן, הייתי ילד תל אביבי שבילה יותר בים מה שבבית ספר, או הרבה ילדים כאלה, אז היינו ככה תופסים גלים, והיינו מבינים שהדרך, שהגל לא יפיל אותנו, כן, זה לצלול לתוכו. מי שעוד לא ניסה, זה מוזמן, מוזמנת. כן? והזמנה היא, לא לחפש איפה יש דוקה, don't worry, לא יהיה לנו בעיה מורכבת מדי למצוא, החיים יזמנו לנו, אבל כן ללמוד, כן, איך המבנה הזה נבנה, כי רק מה שאנחנו נלמד איך הוא נבנה, נוכל ללמוד גם איך למוסס או איך לפרק. והאוטומט שלנו, וחשוב להיות מודעים ומודעות לזה, האוטומט שלנו, מי אמר, לא יודע, לשרז פעם אמר לו, תן לו את הכבוד, חבר טוב שלי, ינקה לרז, הוא אמר, החיים שלנו, כן, זה דרכים עוקפות דוקה. נכון? החיים הלא ערים שלנו, דרכים עוקפות דוקה. הדרמה היא דרך חוצת דוקה. אז אם אתה בדרך, זה המסלול. אז שוב, לא לחפש, אבל כש המציאות מפגישה אותנו עם מה שלא נוח, לא נעים, מעיק, מפחיד, ובוודאי שמאיים, ובוודאי שהמציאות שאנחנו חיים כיום לא צריך להתאמץ יותר מדי כדי באמת הדברים כבר אין מילים, כן? אז ברור לנו כשלא נעים לנו אנחנו חווים דוקה, אבל בדברים של הבודה יש טענה הרבה יותר רדיקלית, כן? אומר, זה לא אומר שאנחנו לא מוזמנים, וזה גם עלה בקבוצות ובשיחות ותמיד עולה, זה לא אומר שאנחנו לא מוזמנים, כן? להנות ממה שהחיים מזמנים לנו. החיים לא מזמנים לנו רק דוקה, נכון? נכון או לא נכון? אוקיי, אני כבר מתחיל להתבהל, אנחנו... אז יש, יש הרבה רגעים גם של סוכה, כן? יש הרבה שמחה, חדווה, עונג, וחיים נפלאים. כן? אבל, ופה נכנס האבל הגדול, כן? אם אנחנו ננסה, כן, לאחז בהם חזק מדי, כן? או לאחז בהם בכלל, כן? אז דוקה כבר מובנית לתוכם. למה? כי אנחנו נתקלים מיד, תמיד נתקל במוקדם או במאוחר, במאפיין המציאות השני, הניצ'ה. שום דבר לא ישרוד, שום דבר לא יישאר על עומדו. כן? אתם מכירים את זה, את ה... שאנחנו במיטה, כן? מתהפכים לצד, כבר לא נעים, לא נוח, מתהפכים לצד שני, נכון? אז נירוונה. נכון? אחרי כמה זמן, מה יקרה לנירוונה? אז גם בסיטואציות האלה, כן, הגרעין או הזרע של דוקה, בגלל הרעיות, החלפיות או חוסר הקביעות, כן, תמון גם זרע של דוקה. אז שוב, שיהיה מאוד מאוד ברור, כי זה גם איזה מין מנטרה, לא לאחז, לא לאחז, לא לאחז, לא לאחז. כן, לא לאחז, אבל ליהנות ממה שאפשר ליהנות ממנו, וכל מה שהחיים מזמנים לנו. רק לדעת איך לנהוג עם זה. ושוב, אם לחזור למציאות שלנו בימים האלה, אז אני חושב שלא ראינו במה אנחנו נאחזים. לא ראינו אם ללכת לדימוי הזה את הבוץ התפיסתי, כן, של התפיסות, את התעתוע של האפשרות להמשיך ולחיות, אולי כפי שחיינו תוך התעלמות ממה שקורה, לא רק מעבר לגבול, אולי גם צד הזה של הגבול, את כל מה שאולי מפחיד לראות, כן? זה מבנה, כן? זה מבנה, זה התעלמות, זה קיבוע, זה תפיסה. ואנחנו הולכים בדרך הדרמה, כן? ואנחנו מוזמנים להתבונן בזה באופן הזה. אבל, ופה נכנס האבל הגדול, כדי לפגוש את המציאות המתלצלת הזו, ובכלל, כל תלתלה בחיינו, אנחנו באמת צריכים, שאנחנו רואים אותה בבהירות, אנחנו באמת באמת צריכים את הכנף השנייה, ואת הכנף של החמלה. התמצית של החמלה, אפשר לומר, זה היכולת להישאר עם לב פתוח, גם את זה דיברנו, דליה דיברה על זה לא מעט, כשנוצר מגע עם קושי. כי התנועה הלא ערה, האינסטינקטיבית, האינטואיטיבית של הלב והתודעה, מחובר ביחד, זה להיסגר כשאנחנו פוגשים קושי. משהו בתוכנו מתכווץ, לא מוכן להיפתח, אולי פוחד להיפתח. ישנו פחד, אם אני אפתח אל הכאב הזה, אז אולי זה יהיה יותר, אני לא אוכל להכיל. וזה אינסטינקט, כן, אינסטינקט במידה רבה הישרדותי, וקודם לבחירה שלנו. אבל האינסטינקט הזה הוא לא חד-כיווני, או אפילו לא הכרחי. זה פשוט דפוס שאנחנו פוגשים אותו, ורובנו גם, אפשר לומר, מחונכים ומתוכנתים לחיות איתו, או לחיות... להיות מופעלים על ידו, מנותבים על ידו. חברה, סביבה, תרבות, כן? לסגור את הלב והתודעה כשאנחנו פוגשים קושי או כאב. וכל התרגול, אני יכול לומר, כל הדרמה, ממש, מההתחלה ועד הסוף, כן? All the way, מלמדת אותנו שאנחנו יכולים ללמוד להרפות ולהיפתח מחדש. אני בכלל, שאני חושב על הדרמה, אני חושב ככה, אני בן אדם מאוד ויזואלי ואסוציאטיבי, אני חושב בתנועות. אני חושב שכל הדרמה היא התנועה הזו, קיבוץ והתרחבות. קיבוץ, קיבוע, מיצוק והתרחבות, פתיחה. לי זה עובד ככה, אני לא יודע. זה ככה. קיבוץ והתרחבות, קיבוץ ופתיחה. והרחבה. ועוד כמה דברים. תודעה לא מיומנת או לא ערה דייה, כן? גורמת לנו להאמין, זה עוד עיוות של התפיסה, כן? שאנחנו נפרדים מהחיים, שהחיים איכשהו קורים לנו. ואז כשיש קושי אנחנו צריכים איכשהו להתכווץ, להצמצם ולצלוח אותו, לעבור אותו. אבל אנחנו לא שונים מהחיים. תראו, זה עיוות של השפה, כן? אלן וואטס זה עוד ככה מורה שאני מאוד אוהב, פעם אהבתי יותר, זמן וזה. מעורר השראה כזה. לא היה בודיס, אבל באמת הוא מדבר על השפה שיוצרת רוחות רפאים, ככה הוא קורא לזה. יוצרת אני שיש לו חיים נהדרים או מללים, כן? אבל זה שפה, אני זה החיים שלי. כן? אני לא יכול לעמוד, רק שאני כאילו מפריד את עצמי מהחיים, כן? ואני מסתכל עליהם כמו מבחוץ, אני יכול לשפוט על כל דבר. אני צריך להיות נפרד ממשהו כדי להתייחס אליו, נכון? אני אומר, זה יפה, זה לא יפה, אבל אני לא יכול להיות הדבר עצמו, נכון? אבל אני, זה החיים שלי. אני בנקודת הזמן הזו, בכל נקודת זמן אחרת, זה החיים שלי. זה מסתדר לכם או לא? אני זה החיים שלי, רק בשפה אנחנו מדברים ככה. החיים שלי דבש, החיים שלי דבש. אני זה החיים שלי. בכל רגע ורגע, החוויה הישירה זה החוויה של החיים שלי. אין איזה אני שנמצא מחוץ לחיים, ואז הוא יכול להתייחס אליהם ככה או אחרת. אנחנו פשוט מדברים ככה וחושבים ככה, אז אנחנו גם לפעמים גם מתייחסים ככה, שזה עוד יותר בעייתי, כן? אז אני והחיים שלי זו אותה תנועה, זו אותה מהות, והתרגול מנחה אותנו להישאר פתוחים, כן? ככל שאפשר מול כל מה שמופיע, מול כל מה שמשתנה, כן? מול החיים, כי המהות של החיים, כבר אמרנו, היא השינוי הזה, כן? ולא הקיבוע הזה. והקיבוץ הזה, כן? ההיסגרות, כן? התנועה הזו, זה אולי ההבדל בין כאב לבין סבל. אודליה דיברה על זה והזכירה את הדרשה המפורסמת הזאת של החיצים, של החץ, כן? התנועה של החמלה, כן, זה התנועה הזו שמזכירה לנו לפתוח או להיפתח, כן, לפתח בעצמנו את היכולת, נכנס פה הרבה עניין של אמון בתהליכים האלה, כן, להישאר פתוחים ולקבל באופן מלא ומוחלט את החיים, בין אם אנחנו אוהבים אותם, כן, ובין אם אנחנו כמובן סולדים מהם, פוגשים את מה שאנחנו פוגשים, והתגובתיות שלנו, ודיברנו גם על זה אתמול, וגם אני התייחסתי לזה קצת היום בשיחה, בהנחיות טיפה, כן? בתגובתיות שלנו, האוטומטית הזו, תמון הסבל, תמון החץ השני. תמיד, זה לא חץ שני, זה אשפות חיצים, לא פעם. נכון, לא עוד כאלה. ובחץ הזה, או בחיצים השניים, החוכמה מנחה אותנו איך לטפל עם חמלה גדולה. כי אותו, וזה ממש ממש חשוב ככה להבין ולראות את זה באופן הזה, כי אותו חלק שמרגיש, אני מדבר עכשיו על המרחב הרגשי שלנו, אותו חלק שמרגיש את הסבל, הוא גם אותו חלק שיכול להרגיש את השמחה. בסדר? אותו חלק, אנחנו יצורים פגיעים ורגישים, כן? ככה אנחנו בנויים. כן? הגוף הזה, כן? השברי הזה, המרחב הרגשי שלנו. אותו חלק, כן? זה השער לאותו מנעד רגשי. והתנועה הלא ערה, או הפחות ערה, חוששת של להיסגר מול קושי, גורמת ללב תודעה, המסורת הטיבטית מחברת בין שניהם וקוראים להם צ'יטה, כי לא באמת אפשר להפריד, לב תודעה, כן? להתרגל להיות סגורים ומחובצים מפחד. והסגירות של הלב הופכת להיות לאיזה מין שריון שכמו מגונן עלינו, כן? לכאורה מכאבי החיים, אבל גם בו זמנית, בו בעת גם חוסם אותנו, כן? מלחוות את החיים במלואם. זה במידה רבה מגנון הישרדות שעושה לא פעם בדיוק את ההפך, מנתק אותנו מהחיים. מנתק אותנו מהחיים במלואם. וזו במידה רבה האיכות של החמלה שהדרמה מדברת עליה. זה היכולת להתאמן בלראות את התנועה הזו של הלב, כן? שמתכווץ ולהרפות, לנשום ממש, לפעמים לנשום פנימה. לא כי זה טעות, אלא כי זה רק גל שחולף. גם הגל הזה, כן? של מה שעכשיו אנחנו פוגשים, הגל הרגשי הזה, גם הוא לא יתנהג אחרת. גם הוא יציית לאותה חוקיות בדיוק. הוא ינהג על פי טבעו. והדרמה מזמינה אותו למקום הזה, לראות את זה, להבין את זה ולזכור ולשאול את עצמנו שוב ושוב, האם אנחנו יכולים לפגוש קושי מתוך חמלה. לא כי הוא טעות, לא כי משהו לא בסדר בי, לא כי לא הבנתי, לא כזה. כן, זה המגנון, הוא מתכווץ, אני רוצה לשמור, אני רוצה להגן. כן? אני לא אוהב קושי, אני לא מזמין קושי. אז להתבונן, עכשיו שאנחנו מדברים על מתרגלי דרמה, כן? להתבונן אפילו על הקושי שלי, כן? לא לגייס חמלה. להיות בחמלה, אפילו כלפי הקושי שלי, לייצר חמלה. לא פעם אנשים מרגישים, זה גדול עליי, אני מבין, אנחנו מבינים ולמדנו ותרגלנו וזונים אחרים מזה, אבל עכשיו אני באיזו סיטואציה שזה too much. כן? האם אפשר להסתכל גם על התנועה הזו, גם עם אותה, שמדברים על החמלה ועל שאר חויות הלב, כן? מדברים על כך שהם ללא גבול, ללא שיעור, נכון? בטח שמעתם את זה. אז גם החמלה היא כזו, תמיד יש עוד אפשרות לעשות את העוד צעד לאחור, כמו לאחור, ולהתבונן בחמלה, על הקושי שלי להתבונן בחמלה על המצב הזה. אפשר לראות את זה? גם זה אדם, החמלה לא עוצרת. תמיד לזכור עוד נשימה, עוד צעד קטן לאחור, זה גדול עליי. לא יכולה. הדרמה לא עובדת. בסדר. עוד צעד, גם על זה להסתכל, עם העיניים האלה. אז עד שאנחנו לא מגלים, כן, את האפשרות הזו, כן, נקבל את הדברים מפני שהם כך, כך הם הדברים, לא רציתי, לא קיוויתי, לא, כן? הדברים הם כך, אני תמיד מזמין אותנו לראות את אמירת הכך, כן? ממש, הדברים הם כך, כן? זה לא הרמת ידיים, הרבה פעמים גם זה יכול לבלבל, אומרים כך, ומה אני יכול לעשות, כן? האמירה שהדברים הם כך, היא פתח להיענות לדברים, לתנאים ולנסיבות, במקום התגובתיות הרגילה שדברים הם כך וזהו. הדרמה ממש לא מזמינה אף פעם לפסיביות, להרמת ידיים. הדברים הם אכן כך, התנאים והנסיבות הם אכן כך, כן? אבל הכך הזה, ההסכמה לומר, כן, אכן הדברים הם כך, כמה שהם לא יהיו איומים ונוראים ומטלטלים, אבל הם כך. היא פתח, יכולה להיות פתח לפעולה. פעולה שיושבת על הענות, ודיברנו ואנחנו שווים מדברים על ההבדל התהומי בין הענות לתגובה. תגובה זה תמיד הדפוסים שלנו, תמיד מנגנוני ההישרדות שיש להם ערך, יש להם מקום בחיים, לא לזלזל בהם, אוקיי? אבל הענות זה כבר סיטואציה שבה אני בקשר עם החיים. עודי להזכיר את המגע, אני במגע עם החיים, עם התנאים האלה ועם הנסיבות האלה, ועם עצמי. כן? ומתוך זה אני יכול להקשיב ולראות ולחוש מה מתאים, מה הולם, מה נכון, מה מיטיב. Okay? אבל זה מתחיל באמירת הכן, ככה מפני הדברים. כי אם זה לא, אז אני כבר במאבק הזה ש... לא מקבל, ו... אז אני מקווה שהניואנס הזה ככה בהיר. והגילוי הגדול, כן, פחות חינתי, כן, ברגע שאנחנו אכן מבינים ורואים ומתנסים בחוויה הישירה שלנו, כן? לא רק כתיאוריה. אנחנו מבינים שאנחנו לא באמת נפרדים מהחיים, זה רק דרך התבוננות בחיים, ככה אנחנו רגילים לחשוב על הדברים ככה. ולכן אנחנו גם השדה הזה שהוא החיים, ולכן כל מרחב האפשרויות גם נוכח בשדה הזה שאנחנו קוראים לו חיים. כי החמלה, הכוח הגדול של החמלה, וחמלה היא כוח רוחני, תחשבו על המינוח הזה, היא כוח, כוח רוחני. כן? החמלה היא זו שמאפשרת לנו להיות, דיברנו עוד אלה הסגירה, באינטימיות עם הרגע הזה, כפי שהוא באמת, לפגוש את הרגע הזה כפי שהוא, את הכאב, את הפחד, אולי את הכעס שעולה בנו, אולי את חוסר האונים, לא עם התנגדות וקיבוץ, אולי יותר עם עדינות ורקות. זו עמדה פנימית שמאפשרת, כמו שאמרתי קודם, גם מול ההתנגדות והקיבוץ, לדעת ששמור לנו הצעד הנוסף הזה, גם הזה להתבונן עם העיניים האלה. שוב, אחד העקרונות של טיפול פסיכולוגי זה סוג של נוכחות לא שיפוטית, כן? קבלה לא מותנית של מי שאנחנו יושבים מולו כמטפלים, כמטפלות. זה באמת תנאי הכרחי כדי שאדם יוכל להביא את עצמו לטיפול, ירגיש שמקבלים אותו, כפי שהוא יוכל לדבר, בלי חשש על מה שמציק לו. בחיים המדיטטיביים אנחנו גם המטפל וגם המטופל. שתי הפונקציות האלה כמו מתאחדות, כן? פשוט שתי פונקציות בתודעה, כן? יש את המתבונן, את אותה היכולת שמובנית לתוך תודעה אנושית להתבונן. תודעה אנושית המופלאה, כן? יכולה כמו לפעול בשני מישורים בו זמנית. גם לחוות חוויה, כן? צלילים, קולות, חוויות, כל החוויות החושיות שלנו, כן? וגם להיות מודעת לחוויה שנחווית בו זמנית, למעשה הן לא נפרדות, החוויה והמודעות לחוויה. Okay? אז מהמקום הזה, כן, מהפונקציה המתבוננת, כן, מהפונקציה המודעת, כן, אנחנו יכולים להתבונן במה שעולה שם. הפחד, בכאב, בקושי, איך הוא מתבטא, בגוף, בתודעה, מהגוונים שלו, מה המרכיבים שלו, ולהגיע לסוג של אינטימיות עם החוויה שמאפשרת לנו להכיל אותה, שמאפשרת לנו להתייחס אליה, לא באופן הרגיל, תגובתי שאנחנו. ושמתפתחת עמדה פנימית, כן, קשובה, מקבלת, אוהדת, שאנחנו לומדים להסתכל, כן, עמדה של מטה, עמדה של חמלה, של קרונה, כן, היא זו שתאפשר לפחדים לעלות ולנטיות השליליות, לדפוסים, ואז אנחנו, הם יחשפו יותר, האינטימיות תאפשר להם להיחשף יותר, להיות נוכחים, כן? לעלות ככה על פני השטח. ואנחנו יודעים שרק מה שחשוף יכול להירפא, מה שנשאר קבור ומודחק, מאוד מאוד קשה לגעת בו. והאיכות הזו, כן, היא זו שמאפשרת לקבלה, כן, להיות שלמה, להיות מלאה. וקבלה עצמית כזו, שוב אני שב ואומר את זה, זה לא פסיביות, זה לא קריאה לפסיביות, כן, אלא להפך, היא דווקא הצעד הראשון לשינוי. שמתי לי קארל רוג'רס, מכירים? כן, מאוד מוכר, אבי הפסיכולוגיה ההומניסטית, כמו שזה נקרא, שאיפה למימוש עצמי, לא חשוב לא להיכנס לזה, אבל הוא אומר משפט יפה, הוא אומר הפרדוקס המעניין הוא, שכאשר אני מקבל את עצמי כפי שאני, רק אז אני יכול להשתנות. כשאני מקבל את עצמי כפי שאני, רק אז אני יכול להשתנות. נורא יפה לחשוב על זה. אז אנחנו רואים בתהליך הזה, כן? אנחנו רואים את הכעסים והעיינות והחמדנות והקטנוניות והשיפוטיות ומה שאנחנו רואים וחוסר הערך אולי עצמי, ומבינים שככה זה, ככה זה. אני לא נפרד מהחיים שלי, החיים שלי שאני מתבונן להם, וככה זה, אם זה מה שאני עולה, מה שאני חווה, כן? אנחנו רואים שאנחנו מבינים שאלה היו התנאים והנסיבות שיצרו אותי, כן? נולדתי במקום הזה, להורים כאלה, לחברה כזאת, הם עצמם עברו את מה שהם עברו, ואלה היו החברים שלי, ואלה היו הכישלונות שלי והצלחות שלי, שבנו את האופי שלי והאישיות שלי ואת מי שאני היום, וככה זה. וכל זה מותנה. כל זה מותנה. כל זה אותה התאבות מותנית, כן? כל זה באותה תנועה, אוקיי? בנקודת הזמן הזו שאני מסתכל ככה על עצמי, כן? עם העיניים האלה, שמבינות את התהליך, אני מסתכל על זה ומתוך חמלה, כן? מתוך ההבנה של זה, קבלה כזו, כן? מביאה הקלה גדולה. כי אין איזה מין תחושה תמימית, תמידית שצריך להשתנות, כן? כי הקבלה היא הטרנספורמציה עצמה, אפשר לומר. באמצעות האימון הזה, ברגע שאני מתאמן, כן? ברגע שאני מתאמן לומר ככה הם פני הדברים, ברגע שאני לא פוחד לומר ככה הם הדברים, ככה אני, כן? ככה אני, ואני מבין שגם אני זה התולדה, כן? זה ההיווצרות, זה המהלך הזה שנמשך חיים שלי, ובנקודת הזמן הזו, אני זה החיים שלי. וזה כך עכשיו, כן? ומבלי לייחל לאיזה שינוי, מתי זה יעבור, ומתי אני אהיה, ומתי אני אלמד לעשות, ומתי אני אלמד, כן? וזה אנחנו נקור את השיפוטיות. אז בכך אני בעצם נענה לשינוי, כן? שמתרחש כל הזמן. אני לא נאבק, אלא נענה לחיים עצמם. וכבר אמרנו, החיים הם הזרימה הזו. עם התנועה הזו, עם השינוי הבלתי פוסק הזה. נכון, זה החיים. פגשתם חיים אחרים? זה החיים. כדי להתייחס, אנחנו מקבים בנקודת זמן, אומרים, אוקיי, זה כך, זה אחרת. אני אמרתי את זה בקבוצה. אחד המילים שאני ממש ממליץ ומציע לשרש מהסלנג הפנימי שלנו, זה המילה כזה. כזה או כזו. מבינים? כזה או כזו? יש כזה או כזה? אני כזה. עזבו אותי. אני כזה. אני כזה בנקודת הזמן הזו, אולי. כן? אבל... והקיבוע, כן? הקיבוע שהוא הליכה כנגד טבעה של המציאות, הוא זה שמייצר את הדוקה שלנו מתעלמה. אני כזה, זה, מה זה דוקה? גם כשאני אף על עצמי זה דוקה. כי מתישהו מישהו יבשר לי שאני לא בדיוק כזה. ואז מה אני עושה? עד שהגעתי להיות כזה. חיים שלמים. אז אני חושב שלשם הדרמה מזמינה אותנו, באמת, להבנה עמוקה של הטבע של המציאות, והיא זו שמאפשרת לנו לפעול בעולם הזה, מתוך הקשבה, מתוך אחריות, מתוך מחויבות, וזו הזמנה אולי, כן, ההבנה העמוקה של הדרמה, אולי אם נחזור למשפט שאיתו פתחתי לציטוט היפהפה הזה של פמה צ'ודרו, הזמנה לוותר על התקווה שחוסר ביטחון וכאב יימחו מן העולם, כן? ולקבל את האומץ, כמו שהיא אומרת, כן? במידה של אומץ, להירגע עם השבריריות של המצב שלנו, לחיות עם הבוץ כדי לזכות בלוטוס, אולי בחופש שאליו מובילה הדרך הבודיסטית. חשוב להבין שעל זה אנחנו מדברים. בספר הדרשות של המתורגם, מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מומלץ, שתרגמה קרן ארבל, של דרשות חשובות של דברי הבודה, מי שעוד לא מכיר, אז עושה לזה פרומו מיד לרוץ ולקנות. יש משפט שהיא בחרה, ציטוט, אני לא זוכר אותו במדויק, אבל אני אומר, כשם שהטעם של האוקיינוס הוא טעם המלח, נכון? אני זוכר אותו? יותר טוב? לא. טוב, לא. לא יותר טוב. את גם כזו. כשם שטעמו של האוקיינוס הוא טעם המלח, טעמה של הדרמה הוא טעם החופש. ושם אנחנו הולכים. אז הצעד הראשון, אוף, שוב פעם מדיטציה. הצעד הראשון, כן, הנשימה הראשונה, לזכור לאן הדרך הזו מובילה. אני רוצה לסיים בעוד ציטוט של אישה אני לא נוטה ככה לזרוק כל מיני שמות וכינויים, אבל לא יודע. אני מרגיש שהיא בודיסטווה, אבל בלי לדעת. היא לא מתייחסת אל עצמה ככזו. והחיים שזומנו לה באיזשהו אופן הפכו אותה לכזו, לפחות להבנתי. אולי לא יודע. ככה אני מרגיש. וככה היא אומרת. בני האדם מסוגלים ללהטט בין עושר עילאי למראה המשפחות שמתאחדות, ובה בעת להרגיש שבורים והרוסים על המשפחות שלא זכו לסוף טוב. ואז לתהות מה נאכל לארוחת הערב. אנחנו מצליחים להכיל את כל הרגשות הללו יחד בעת ובעונה אחת. ברוכים הבאים לטבע האנושי. הרגשות שלי, היא ממשיכה, הם מופע של אקרובטיקה. אני מתפתלת ומסתגלת. אני מתמלאת שמחה עקיפה כשאני צופה בחדשות, בעודי נושאת כאב תהומי ובלתי נגמר על המהלומה שחצבה לאחרונה נתח מהלב שלי. אני מצויה בתהליך שבו אני מנסה להבין לא רק איך לחיות, אלא גם איך לסגסג ביום מן הימים עם חתיכה חסרה בלב. אבל אני אצליח, והעם שלנו יצליח, כי אין דרך אחרת. יודעים איך קוראים לה? רייצ'ל גולדברג פולין. אחת שהבינה. אז בואו נשב כמה דקות. אז תודה על ההקשבה.